היום נדבר על על הסוגים שונים של פתירת קונפליקטים. בכל משפחה, כפי שאנחנו כבר דיברנו על זה פעם, יש קונפליקטים. ישנם משברים, ויכוחים, וגם לא רק בין בעל ואישה, גם בין הילדים, בין הורים וילדים, גם סתם בין חברים, לא רק במשפחה, במקום עבודה, בכל מקום יש קונפליקטים. ואנחנו ננסה היום לחשוב על על הדרכים איך לפתור קונפליקטים. קודם כל, ישנם מספר מודלים לפתור קונפליקט. דיינו, אבי טיפוס, מבנים כאלה, שעל פי מבנים הללו אנשים פותרים את הבעיות שיש להם אחד עם השני. שלושת המודלים הכי נפוצים שיש זה לוותר, לנצח, או לנצח, לוותר ולהתפשר. לעשות פשרה. אבל קיימים עוד שתי מודלים אחרות, שמה שאנחנו עכשיו אומרים, המודל שלוש הראשונות, הן לא כל כך טובות לעניות דעתי, ואנחנו נבין עוד מעט למה. ושתיים יותר טובות, ואחת יותר טובה מהשנייה. אנחנו נעבור עכשיו על כל חמשת המודלים שיש על פתרון קונפליקטים. נתחיל ממודל הראשון, שזה נקרא מאבק. מה זה מאבק? זה כשיש לך התנגשות אינטרסים, התנגשות רצונות, אתם מנסים לפתור את הבעיה הזאת באופן כוחני, במאבק. כוחני זה לא תמיד פיזי כוח, זה יכול להיות בידי לחץ, לחץ כלכלי, לחץ פסיכולוגי, לא משנה. זה, אנחנו לא מדברים עכשיו על האמצעים, אנחנו מדברים על המהות. מהות הוא מאבק. אתן לכם דוגמה. זוג צעיר, נשיאים שנה וחצי, שנתיים בערך. בעל לומד בישיבה, אשתו בבית עם תינוק, והיא לא עובדת, הוא לא עובד, והם מצב כלכלי שלהם קשה. והנה אשתו אומרת לבעלה, מה דעתך, יואבי? אולי אנחנו נקנה סטריאו, מכשיר סטריאו כזה יפה. יש אחת ממש לא יקר במחסני חשמל, בזול, רק היום. זה לא כל כך יקר. אומר, מה? מה קרה לך? מה פתאום? דווקא עכשיו? עכשיו? בתקופה הזאת? כן, אבל דווקא עכשיו הזה זה... כל המכירים שזה דווקא עכשיו אי אפשר. דווקא עכשיו, בתקופה הזאת, מה איתך, מה פתאום, איפה אנחנו ניקח כסף וזה, אני בקושי, אתה יודעת איזה מינוס יש לנו, ואני כבר חייב גם לאמא שלי, גם לאבא שלך, איך? היא אומרת, כן, נכון, אבל אתה יודע, אני לבד בבית, אין לי מה לעשות, כל היום אני לבד. וכך אני הייתי שומעת שיעורים, הייתי יכולה לשמוע, מוזיקה, קצת משהו, חיים. אז הוא אומר, רדיו, כן, אז הוא אומר, רדיו, כן, ערוץ 7. כן, רדיו, כל חי. רדיו, אני מקווה שהיא לא שומעת. וזה, נו, מה נעשה? אז הוא לא מסכים, היא כן מסכים, היא כן מבקשת, לחץ, זה. ואז... הוא, כדי לשכנע אותה, הוא מסביר לך, הוא פורס לפניה את המבנה כלכלי העולמי. ואיך בורסה עולה ויורדת, ואיך זה, ואיך כסף שלו, זה כל קשור למלגה שנותנים שם באמריקה, לישראל, ושם הבנקים נפלו, והוא עושה לה ודביט וקרדיט ופיננסים, וכל המונחים שם שצריך, תח, 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 בנה לפני הפירמידה מצוינת, ממש הוכחה לתפארת סוגיית הגמרא, כמו, זאת אומרת, ממש עשה חיבורי, ש, שהמסקנה של, ה, של כל המבנה הזה, זה שאי אפשר לקנות סטריאו. עכשיו, איך הוא יודע כל כך טוב להסביר לה? כי הוא בחור ישיבה, והוא לומד גמרא, בערך כבר לפחות 10 שנים, לומד גמרא, ומה, איך לומדים בגמרא? לומדים איך להתווכח, נכון? כאילו, מה בעצם? מה אתה אומר? איך אני אומר? איך אני סודר לדעה שלך? איך הוא מביא את ההוכחה לדעה שלו? ותק, תק, 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 זה, זה בעצם, כן? מוח שלו מורגל לבנות סוגיות, לעשות את הניתוח והכל, והוא מוכיח לה, מעבר לכל ספק, בצורה ברורה, כי הוא 10 שנים מתרגל להתווכח. אז הוא שכנע אותה לחלוטין. שזה דבר בלתי אפשרי. הנה, את רואה? זהו, הוכחת. ואז היא מסתכלת על כל המבנה המפואר הזה שהוא בנה, ופתאום, טרח, פורצת בבכי. והוא עמום. הוא 10 שנים לומד גמרא, ואף פעם חברותה שלו לא פרץ בבכי. הוא פשוט לא יודע איך עושים, איך מתמודדים עם זה. הוא כל הזמן היה מנצח, היה כל הזמן יותר חכם, היה כל הזמן מפולפל, והיה חריף, והיה מוכיח, וזה, ופתאום, בום. ואז היא בוכה. אז הוא אומר, טוב, 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 בסדר, בסדר, נקנה סטריאו, בסדר, טוב, בסדר, נקנה. נו, אז מי ניצח עכשיו? ואז, כשהם חולנים סטריאו, היא שמחה, והוא ממורמר. הוא מסתובב, והולך כזה שלא מדבר, הוא מכונס, לא רוצה לשמוע, ויש לו בעיות, וזה וזה, אז הוא ברוגז. עכשיו מי ניצח? עכשיו הוא ניצח. וככה זה הולך, ואז היא תפייס אותו, ואז הוא עוד, וככה זה הולך. קונפליקטים במשפחה, לא נפטרים באופן כוחני. כמו שאומר, יש ספר כזה על הניסויים האתגר, שאומר שם בספר הזה שכל ניצחון בקונפליקט בין בני זוג בבית, זה רק פתיחה למערכה נוספת של, של המאבק. הוא רק ניצח במערכה הזאת, אבל אחר כך יש מערכה שנייה ושלישית והלאה. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל לא פותרים את הקונפליקט, אלא מנצחים, אז הקונפליקט רודף אחרינו, והוא ילך הלאה והלאה. לכן, הפתרון הוא לנסות למצוא פתרון. ולא לנצח. זה דבר לא כל כך יעיל, לא כל כך שווה. וזה, כמו שאמרתי, גם יכול להיות בין שני חברים, שני אחים. והאח הקטן לקח בלי רשות אופניים של אח הגדול. והאח הגדול לא נותן לו אף פעם לנסוע באופניים שלו, כי זה שלו. הוא לא מרשה לנסוע, והאח הגדול קטן יודע את זה. ובכל אופן, הוא לקח אופניים, נסע ועשה פנצ'ר. אז אח הגדול כועס, תתקן את הפנצ'ר. אז הוא אומר לו, לא, זה ככה היה גם קודם. אני נסעתי, לא, אפילו לא נסעתי, רק נסעתי, וכבר היה פנצ'ר, וכבר... תתקן, לא מוכן לתקן. מה הפתרון כוחני במקרה כזה? לא, זה מכות, זה לא בבית ספרנו, זה תת רמה. אני אומר, אנשים גדולים, דה, הוא בן 18, הוא בן 16, מה מכות? הוא גם ככה לא נותן לו. לא נותן, הוא לקח בלי רשות. אז הוא לוקח ממנו את המצלמה שלו, ואומר לו, עד שלא תתקן מהאופניים, לא תקבל מצלמה. ואז הוא לוקח ממנו את, את המחשב, את הנתונים. ככה זה הולך. אין לזה פתרון. הפתרון כוחני הוא רק לזמן מצומצם, רק לזמן קצר, רק למפגש חד פעמי. הוא יכול להיות פתרון כוחני. גם זה לא תמיד טוב, זה גם... אבל... אבל זה לא עוזר, לא פותר. אפשרות שנייה, יותר טובה, מודל השני, כן? יותר טוב מהמודל הראשון, מהמאבק. אפשרות שנייה זה לוותר. נגיד, הוא לקח ממני אופניים, לא נורא, נו, בסדר, סך הכל אנחנו אחים, נו, לא, בסדר, ויתרתי, נו, שטויות. מה זה משנה? אז אני אתקן אופניים, אני אגיד לו פעם הבאה, לא לשים, לא לקחת, או אני אקנה מנעול עם הקוד כזה, שרק אני יודע, אז אני אסגור, הוא לא יוכל לקחת, אבל בסדר, שטויות, אני לא... לא נכנס למאבק, מוותר. גם פתרון הזה הוא לא טוב. למה לא טוב לוותר? כי בדם שהוא מוותר, הוא כל הזמן מרגיש שהוא מרגיש תינה, תסכול. ואדם שבדרך כלל מרגיש תסכול, הוא מתרחק מאותו אדם שגורם לו לתינה הזאת. מתרחק פיזי או רגשי. בעל ואישה, נגיד, היא מוותרת, כל הזמן מוותרת, ובעל כל פעם מוכיח שהוא צודק ובונה את הסוגיות, והיא אומרת, טוב, בסדר, מה שתגיד, והיא מוותרת, מוותרת, נכנעת. אישה כזאת בדרך כלל גם תפתח מין דיכאון קטן, דיכאון קל. היא תהיה קצת עצובה, קצת שקיטה, קצת מופנמת, קצת נבחית כזאת, קצת מסכינה. ועם אישה כזאת לא טעים לחיות. לא טעים. אין קשר. היא נכבה כזאת, כבויה. ואז זה עצמו מעצבן. לכן, לא טוב לוותר אחד שני בחיי משפחה. נגיד, אולי ניקח דוגמה. יש שני חברים שהם ביחד באותו חדר, פה אצלכם במכון מאיר, גרים ביחד באותו חדר. אחת, או ששוכרים דירה ביחד, שני חברים שוכרים ביחד דירה, חדר. אחת הולך לישון מוקדם, כי הוא קם לוותיקין, וזה הוא ככה הולך למקווה, והשני חוזר בערב, מאוחר, כי הוא שני למדנים, כן? שהוא למד עמוק וזה, עשה תיקון חצות. והנה, הוא חוזר, והשני יושן, והוא רוצה עוד קצת לקרוא. והוא מדליק אור. אז על זה מפריע. אם הוא מוותר, מוותר, מוותר. או שהוא רוצה לשמוע שיעורים, שיעורים של ערוץ מאיר. שם שיעורים. מפריע. מוזיקה חילונית, אני יודע אם זה שני חברים. לא, לא, הוא שם מוזיקה חילונית. הוא לא רוצה לשמוע מוזיקה חילונית. בחדר. ביום, לא שניים בלילה. ביום, בחיי יום יום. סתם, שני חברים, אחת. שומע מוזיקה חילונית, שני לא שומע מוזיקה חילונית, לא רוצה, מקפיד לא לשמוע את השירים האלה. איך לפתור? אם הם יתחילו להיאבק, אז זה לא ילך, כמובן, נכון? אבל אם הוא יוותר, אחת מהם, יוותר, 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 וזה כל הזמן אוכל אותו, כן? הוא עייף בסדר, לא, בזמן הסדר, הוא לא יכול להתרכז, קשה לו ללמוד, אם הוא מוותר והוא לא שומע מוזיקה חילונית, הוא מוותר, לא שומע. אבל כל הזמן כזה אצלו בראש מסויב ומאיר, אוף, אוף, אני לא יכול, בבית שלי אני לא יכול להרגיש את עצמי חופשי. אני רוצה לשמוע את שם איזה, יודע, איזה זמר שבנאי, איך קוראים עכשיו? היה פעם חילוני, כן? אהוד, כן. מה? עכשיו כן, עכשיו בסדר, אבל אז הוא היה בדרך ל... בקיצור, הוא רוצה לשמוע את המוזיקה, והוא לא יכול. אז הוא מוותר, 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 מוותר. איך הדבר הזה נגמר בדרך כלל? זה שהוא עובר דירה. זה לא מחזיק מעמד הרבה זמן. הוא ימצא לעצמו פתאום חבר שגם הוא שומע מוזיקה חילונית, ועוד, וגם את לועזית. זאת אומרת, הם ייפרדו, הם לא ימשיכו הלאה, גם אם הוא מוותר. לכן זה לא טוב לוותר. צריך לחפש פתרון. ודאי, ויתור זה יותר טוב מאשר מאבק. אבל זה לא טוב, הפתרון הזה. אני יודע שזה הרבה פעמים ככה מלמדים, אומרים, יש כזה חינוך כזה, מה קרה? תוותר, אז תוותר, תוותר, אתה תוותר, הוא יוותר. אני לא חושב שזה דבר נכון. ואני ראיתי כמה וכמה פעמים איך אנשים נכשלים ומתעצבנים ואומר, אני שם קראתי איזשהו ספר של איזשהו מישהו שם, ששם כתוב תיוותר לאשתך כל הזמן, תיוותר, 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 ועשיתי את זה לפי הספר הזה, עד שנשבר לי ואמרתי לה, זהו, גרוש לא תקבלי ממני. כלום, טרח, כן. אז ואני מספר לכם עם מקרים אמיתיים, לא, לא, זה לא דמיון, זה מקרה ש, שככה זה היה, ככה, ככה, וזה משברים, עניינים. ויתור לא פתרון. כן, בבקשה.
אם זה ויתור מרצון, בגלל שאני
אוהב... אז אין ויתור. רוצה... אין ויתור.
אין
ויתור, זה לא נקרא ויתור.
אלא?
זה לא ויתור, שום דבר. אתה אומר לי עכשיו, אתה מוכן להעביר, לתת לי את הכוס מים? כן, בטח, בבקשה, קח, תשתדל. מה, מה, ויתרתי לך? שום דבר, אני שמח לתת לך.
הוויתור הזה, כאשר שתי באמת, בלי רצון אחד ולא רצון אחר, אבל אני בכל זאת,
אתה נכנע, כן, ברגע שאתה נכנע, זה לא טוב. זה לא אידיאלי. זה יותר טוב מאשר מאבק. אבל זה לא אידיאלי. אני אומר עכשיו, אבל כשאתה אומר, משמחה, כיף, אני אומר, יש לך 5 שקל, כן, כך, כך, יופי, תודה רבה, שם, אני רוצה לקנות שם משהו שם, תן לי סנדוויץ', כך, בבקשה, אתה יכול, אתה מוכן, כן, בטח, טיק, 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 טיק. אין ויתור, זה לא ויתור. זה שמחה, סתם, חיים רגילים. אני מדבר משהו שאתה לא יכול לסבול, ואתה בולע צפרדים. בסדר? כן, בבקשה.
לוותר, ודאי שזה נכון לדעתי, סליחה, לדעתי.
אז אנחנו, זה לא, לא, לא. פה יש, אם יש לכם שאלות, אני אשמח לשמוע. אבל מי שיש דעות, אז זה דעות שונות, זה דעות שם, דעות כאלה.
בבניין עד אתה צריך...
אוקיי, טוב. הבנתם את העיקרון, נכון? העיקרון הוא זה שאם, שאני פה עונה על השאלות. אפשרות שלישית. אפשרות שלישית נקראת פשרה. זה בדרך כלל אתם יכולים לשמוע הרבה פעמים, בין מינכה למעריב, יגידו לכם כל הזמן, פשרה. ואני חושב שפשרה זה הרבה יותר טוב מהוויתור. ועוד יותר טוב ממאבק. אבל גם זה לא אידיאל. זה צריך לדעת, לזכור, שהפשרה בין בני זוג, בין שני חברים, בין מורה ותלמיד, בין בוס ועובד, מעביד ועובד, זה לא משנה. בכל מערכות, פשרה זה לא אידיאל. אמנם לזה שואפים ובתי משפט הרבה פעמים מציעים פשרה, תעשו פשרה, זה לא אידיאל. למה זה לא אידיאל? כיוון שפשרה, זה כמו שאני אומר, זה רע במיעוטו. למה זה לא טוב פשרה? כיוון שבפשרה, הרגשה כללית של אנשים, זה שהם, שניהם, רק הם מפסידים. שניהם מוותרים. זאת אומרת, במשפחה ששניהם, ותרנים ומבטאים אחד כלפי השני, שעוד פעם אני אומר, לא מצד, לא מתוך כללות וחברות וקשר טוב, אלא מתוך זה שאני מוכן לוותר למענך. במשפחה כזאת יש תופעה מאוד מעניינת, תשימו לב שכל אחד מהם חושב שרק הוא מוותר. הם לא מרגישים, הם לא חווים פשרה. הם חושבים שרק אצלי, רק אני צריך לוותר. נגיד שם, הם רוצים שה... אולי בואי ניקח את הדוגמה הזאת של מוזיקה, או אופניים, או, או אור בחדר. ניקח את הדוגמה, בצורה של פשרה. אם הוא, עכשיו אומר, בוא נעשה פשרה. יום אחד יהיה אור, יום אחד לא יהיה אור, בלילה, כן, בחדר. כל אחד מהם ירגיש שרק הוא מוותר. כי מה זה עוזר לי שיום אחד אני, יש לי אור, אבל אני רוצה לקרוא, יש לי סך הכל 7 ימים בשבוע, אז אני צריך 3 ימים מתוכם לא לקרוא, זאת אומרת, חצי מהחיים שלי אני לא קורא. זאת התחושה אצל אנשים בדרך כלל. לא ש... איזה יופי, מצאנו פשרה, איזה כיף, חצי אני, לא. וגם השני ככה מרגיש. ומה הכיף שלך הגדול לשמוע 3 ימים בשבוע מוזיקה חילונית שאתה לא יכול לסבול? אבל זה רק 3 ימים, רק 3 ימים. 3 ימים, את הגועל נפש הזה אומר לך שם משהו, למות אליך, אני יודע, שם כל מיני כאלה שם דברים נוראים שם, כל מיני על האהבה, אהבה. אהבה, כן, כל הזמן שם, אהבה, אתה כל הזמן אצלך בראש, שם, אהבה, אהבה, באמת, כמה, 3 ימים בשבוע, אהבה, ותחילה, כזה, כמה אפשר להשאיר על אותו דבר? תתחתן כבר, זהו, כאילו, מה אהבה? זה נותן תחושה שזה לא עובד, שזה... ואז, כאילו, חיים עם זה, כאילו, ככה. יש מושג כזה שאנשים, שלא טוב, כאילו, משהו, אז במקום לפתור את הבעיה, אז מתייתים את זה מתחת לשטיח. מכירים את הביטוי הזה, מתייתים מתחת לשטיח. אז אני פעם אמרתי שאני נפגש עם הבתים כאלה, אנשים כאלה, שאצלם שטיח נמצא על התקרה. הם חיים בו, מתחת לשטיח. אז ודאי שזה לא אידיאלי, אבל זה יותר טוב. זה בדרך כלל פשרה הזאת היא פשרה על העושר המשפחתי, על הכיף שלהם. זה בדרך כלל פשרה היא פשרה על כיף. נכון, זה יותר טוב ממריבות, אבל זה פשרה, אבל זה לא כיף כזה ביניהם. כן?
שתי שאלות. דבר ראשון,
שאמרת
לנצח את הכוונה היא למאבק, כאילו זה...
מאבק, כן.
עכשיו, דבר שני, הרב אמר לפני זה שפשרה זה משהו שתמיד מישהו מרגיש מופסד. עכשיו, אני לא מצליח להבין...
שניהם מרגישים מופסדים.
עכשיו, אני לא מצליח להבין את ההגיון מתוך זה, כי פשרה יכולה לבוא בשני מקרים. מקרה אחד שבא צד שלישי ועושה את הפשרה, ואז צריך להניח שהצד השלישי לפחות מקובל על אחד משני הצדדים, או שזה בא מאחד משני הצדדים. ואם אחד משני הצדדים מביא את זה הצד שלישי, אז... אם אחד משני הצדדים מביא את זה, אז הוא יכול גם לראות את החלקים השניים, החיוביים והשליליים, ואז הוא מבין שיש פה איזשהו איזון, אז הוא לא רואה פה רק חלק אחד. ואם צד שלישי מביא את זה, אז סביר להניח שהוא מקובל על שניהם, אז הוא הסביר את זה בצורה כזאת, שכל אחד יכול לראות גם את החלקים השליליים והחיוביים של הצד השני.
אוקיי, נגיד. עכשיו כשאתה רואה את חיוביים ושליליים בצד השני, וסך הכל פשרה ביניך, נכון? אבל... הפשרה הזאת עצמה, היא טובה לך? כיף לך מזה שיש פשרה? נגיד, זה שאתה... או תביא דוגמה אחרת, נגיד, דוגמה שלך, שאתה, נגיד, יש פשרה שאתה רוצה, נגיד, שם.
אני רוצה את האוטו מאבא שלי, ואחי גם צריך אותו. אז אבא שלי אומר, שמע, היום אתה לא קיבלת פעם שעברה, אז בסדר, אני מתבאס מזה, אבל... הרב, כאילו, אלא אם כן לא הבנתי את זה, נכון, הציג את זה בצורה של כאילו, שאני מתבאס מזה, ואני חושב שרק אני מוצאתי מופסד. לא, אני מבין שהיום אח שלי מקבל את זה, כי יש רכב אחד, ופעם שעברה אני קיבלתי את זה, בזמן שהוא גם רצה לצאת.
אוקיי, ואם זה רכב שלך?
רכב שלי, אז זה כבר בידיים שלי להחליט, אני זה שמחליט.
כי זה לא, אז אתה לא עשית שום פשרה. כשאבא שלך אומר, לך אני אתן פעם בשבוע, ואחיך אתן פעמיים בשבוע. ככה הוא החליט. הוא לא בסדר, אתה לא שמח, אז זה לא פשרה, אבל זה לא שלך. מה אתה, תגיד תודה רבה, וזהו. אז פשרה זה כשיש לך 50% מניות בדבר הזה, זה שלך לחלוטין. זה שאבא שלך נותן סוכריה אחת ולאחיך שתי סוכריות. זה לא יפה, זה לא טוב, זה כאילו לא בסדר, אבל אתה לא עושה בזה שום פשרה.
אז איזה דוגמה יש לפשרה בחיים?
פשרה זה כשזה שלך, ואתה מפסיד בזה חצי. למשל, אוטו שלך, ואשתך רוצה ממך אוטו. והיא לוקחת ממך את זה...
רוצה ממני, זה גם שאלה.
לא, נגיד שזה שלך.
נכון,
סליחה, דוגמה לא טובה, אוטו שלך והכיחה רוצים ממך את האוטו לחצי.
זה לא פשרה, הוא שואל אותי, הוא לא בא ומציב לי עובדה, הוא שואל אותי אם אני יכול לתת, אני אומר לו כן, כן, לא, לא.
אוקיי.
הוא מקבל את זה, יש לו בעיה.
נכון, אז צריך למצוא מצב כזה שאתם שני שותפים. יש שותפים, והוא לוקח
ממך. אני ברכב, אנחנו שותפים, אני ואח שלי וקנינו ביחד.
כן.
אוקיי, עכשיו, הוא רוצה את הרכב פעם אחת.
אז...
הכסף של
ה... אבל אם קנינו שלי, אז... באמת אני לא מצליח להבין, אולי משהו...
כן, אז זה ש... זה ש... זה שיש לך את הדבר הזה 100%, והוא לוקח ממך את ה... גם הוא יש לו 100%, וגם אתה 100%, גם הוא 100%. ועכשיו, כשהוא לוקח לך משהו, אז אתה מפסיד מזה משהו, בגדול. אז כשיש כזה דבר, נגיד, כמו שאני מביא לך דוגמה הזאת, שהוא לא נותן לך לישון, אז זה שאתה 3 ימים בשבוע יושן, זה לא עוזר. אתה מפסיד פה הרבה. אז אתה לא רוצה לעשות פשרה כזאת. אתה תעשה בלית ברירה. ובהזדמנות הראשונה שתהיה לך, אתה תברח מהמערכת הזאת. אתה תנסה להתחמק. כן, בבקשה? כן. נכון. נכון, נכון. באמת, בדרך כלל בבתי דין ומשתדלים או מציעים לאנשים להגיע לפשרה. נכון. זה דבר, כן. זו דוגמה טובה לגבי אנשים שהם לא חיים ביחד. את מה שאמרנו קודם, שהניצחון, כשיש מאבק כוחות, חד פעמית אתה יכול לנצח. אולי אתן לך דוגמה. אתה בא לחנות ואתה שם רואה מעיל, מוכרים שם מעיל ב-250 שקל. ואתה רוצה לקנות את המעיל הזה. אתה אומר, מה, 250? מה, אני פעם ראיתי חנות בדיוק כזה ב-120. אז תלך לאיפה ש... יש ב-120, כן, הוא אומר. לא, בסדר, טוב, אז תן לי את זה ב-180. אז לא 250, ואתה לוחץ, וזה, ואתה 180, ואתה כבר הולך, והוא כבר קורא לך חזרה, נותן לך ב-230, אז זה, מתחילים שם כל מיני מאבקים כאלה, ואתה שחטת אותו עד הגרוש האחרון, וקנית ממנו ב-190. ניצחת אותו, גמרת אותו. אז זה ניצחון, זה חד פעמי, ניצחת וזה, והרווחת, יפה, טוב מאוד. עכשיו אתה חוזר הביתה, פתאום אתה רואה שהריץ' לא עובד. אז מה אתה עושה? אתה חוזר לך, אומר, סליחה, כאילו, אתה אומר לו, אתה יודע, הריץ' לא עובד פה, מה אומרים? אדוני, למילים אין אחריות על הריץ', אין פה אחריות. למה שברת אותו? הוא אומר, לא שברתי, ככה זה היה בהתחילה, לא עבד כל כך טוב. אז למה לא בדקת כשקנית? לא, אני בדקתי רק טיק-טיקים, אז למה לא עשית את זה? אז כשנתתי לך היה בסדר, אז אתה, לא, היה כבר מכל כך. אוקיי, עכשיו, מה אתה? תמין? אם אתה היית מפגש חד פעמי, ניצחת, אבל אם אתה צריך לחזור, יכול להיות שהוא שם לך את המיל הזה עם הריץ' השבור, היה לו אחת כזה, ולא משתלם לו למכור לך ב-190, לא משתלם. אבל אתה נודניק, אז הוא אומר, בעצם זה הזדמנות להתפטר ממנו. עכשיו, מה תעשה? אתה תגיד, אני אכתוב עליך להגנת הצרכן. מה יעשו לו? מה הגנת הצרכן? מה יעשו לו? מה אתה עכשיו תעשה? אז אם זה חד... אני מדבר עכשיו על הקשר מתמשך. קשר ברגע שהוא מתחיל להיות להתמשך, אז אתה תמיד תסתבך. אפשר לנצח רק חד פעמי. או פשרה חד פעמית יכולה להיות. אם פשרה זה סגנון חיים שלכם, אם זה סגנון היחסים שלכם, אז הוא תמיד יהיו בו בעיות. עוד שנייה, כן בבקשה? מה? לא, אתה רצית להגיד משהו? אבל שילמתם לו? למה? טוב, הייתם פריירים, הוא היה, לא הייתם צריכים לשלם כלום. שבת הוא דתי ושבת הוא...
אני רואה אותו, הוא אוכל את הלב, אני
לא ברירה. כן. הוא לא שמח, הוא לא מאושר מזה שהם נוסעים בשבת, הרי זו פשרה. הוא תמיד יש רע, וגם היא בטח לא מאושרת. מה, אתה הפכת אותי לדוסית, אני צריכה להיות עכשיו ולשים פטפחת על הראש. כאילו...
יש, אני נזכר,
כן.
רבה, לא יודע איפה, אני מעניס, לא לומדים הרבה, שוכחים את המקורות. רב יוחנן אומר, בקרן הייתי והרחתי ימים.
כן.
לא, אני לא זוכר.
כן, כן.
אז זאת אומרת, גם הכיתור עצמו הוא לעניין עקרונות למשל, יש עקרונות בחיים, אולי רב יוחנן לא ויתר עליהם, אבל אולי מה שאנחנו כל הזמן...
כן, כן, אני מבין מה ש...
זה עובר, לא, זה ויתרתי את זה, מבטל את זה.
נכון, זה מה שהוא שאל קודם, בחור שם שאל אם אתה מוותר בלב שלם. אז זה סוג כזה של ויתור, זה בסדר, אבל זה כזה ממש, לגמרי לגמרי. שאלה פה אם אתה מוותר בחריקת שיניים.
זכות הוויתור קיבל את יבנה.
שזה מה?
זכות הוויתור קיבל את יבנה, וחכמה, הוא אמר, הוא פרש כבר הכל לך.
כן, כן.
זה...
כן, ועד סוף חייו הוא היה מתלבט אם זה באמת היה טוב או לא. ועד סוף חייו הוא היה בספק. טוב, אז לכן זה לא אידיאל, למרות שככה מציגים אותו וכל הזמן מספרים וכל הזמן מדגישים, לעניות דעתי זה לא אידיאל. יש מודל רביעי שהוא יותר טוב, גם הוא לא אידיאלי, אבל הוא הרבה יותר טוב מכל המודלים, והיום זה כאילו האין, זה היום בכל הגישורים, בכל המחלוקות בעבודה, בכל מיני מצבים, זה כאילו הפתרון היום שהוא הכי באופנה, הפתרון זה נקרא win-win. win-win, מה זה win-win? אומר שרוב האנשים בונים מערכות המחלוקת ביניהם על מצב של win-lose. אחד מנצח, אחד מרוויח. ואפשר להגיע לוז-לוז, שניהם מפסידים, שזה רובם ככה. בסופו של דבר, מה שאני עכשיו אמרתי לכם, שרובם מפסידים בלוז-לוז.
זה פשרה לוז-לוז?
לא, נכון. לוז-לוז זה פשרה, נכון. וין זה ניצחון, לוז זה פשרה, זה ההפסד. אז מי שלוז, כשמגיעים למין ניצחון כזה או כזה, זה בדרך כלל מאבקי כוחות. ויש אפשרות שזה נקרא win-win, ששניהם מנצחים. האפשרות הזאת היא קשה, קשה לעשות אותה. ולכן היא לא תמיד מצליחה. אבל אני חושב שזה מתוך כל השיטות הפרגמטיות, התועלתיות, היא הכי טובה מכולם. מה העיקרון של השיטה הזאת? זה שאתה צריך לדאוג שצד השני שאתה נמצא איתו במאבק לא יפסיד, שהוא ירוויח, גם אתה וגם הוא. זה הרבה יותר קשה, כי שלושת הפתרונות הראשונים, מה שדיברנו, שלושת המודלים הם טבעיות. מודל טבעי, אתה יודע, באופן טבעי מתקפל, באופן טבעי מתנפל, באופן טבעי מתפשר. זה אופי. אבל שיטה רביעית צריך ללמוד, צריך להפעיל מחשבה, צריכים להיות מתוחכמים, צריכים להיות יצירתיים, וזה קשה. זה צריך לעבוד בשביל השיטה הרביעית, אבל היא הרבה יותר טובה. מה היא אומרת? היא אומרת, אני צריך, כשיש לי בעיה, לחשוב ככה שהוא, האדם הזה שאני נמצא איתו במאבק, לא יפסיד. איך לעשות ככה שהוא לא יפסיד? גם אני לא, אבל גם הוא לא. ולפעמים שזה נראה כאילו בלתי אפשרי, אבל אם אתה מתייחס לסיטואציה שאתם נמצאים בקונפליקט, אם אתם מתייחסים לזה בצורה כזאת שאתה אומר לעצמך שני דברים או כמה דברים. דבר אחד אתה אומר, אני לא אפתור את הבעיה הזאת כוחנית. לא משנה, כאילו כוחנית פיזית או כוחנית שאני לא אתן לך כסף או שאני אקח ממך זה, לא, שום פתרון כוחני לא יהיה פה. תנאי שני זה שאתה תגיד לעצמך, לצד השני יש זכויות במה שאנחנו עושים, במה שאנחנו מתווכחים, כי הוא זה לא פחות ממני. אל תחפש שאתה צודק ואתה, וזה מוצדק וזה נכון וככה כתוב בהלכה וככה אמר רב הראשי, כלום, שום דבר. אתה לא פותר את הבעיה הזאת מתוך עליונות, אלא אתה צריך כל זמן לחשוב שאנחנו שנינו שווים בדבר הזה, איך לעשות ככה שיהיה לנו, כן, שאנחנו נפתור את הבעיה הזאת. ואז אתה פועל. למשל, תן לכם דוגמה. דוגמה מעולם התעשייה. דרך אגב, הדבר הזה הוא עכשיו מאוד מקובל, גם בבתי משפט, גם בתעשיות, גם בסוציולוגיה של החברה, בבתי ספר, בחינוך, בכל מיני מערכות, מנסים כל הזמן לחשוב בצורה הזאת. Win-win. מה גישור? בעצם כל הגישור בנוי על זה, כל הרעיונות שאתם שמעתם, הגישור הוא בנוי על השיטה הזאת. מה בעצם אומרת השיטה? היא אומרת ככה, למשל, אתן לכם דוגמה מעולם התעשייה. הייתה פעם חברה מאוד גדולה, היום אני חושב שקיימת, מקסימום ספנסר, שהם רצו, בעצם מה שהם עושים, פעם הם אותה חברה. היום הם מוכרים רק את השם שלהם, רק תוויות בעצם, כן? את השם הזה שווה הרבה כסף. אז הם רצו לעשות שם פעם מכרז כזה, עשו מכרז, מי יכול לתפור להם גרביים. אז הם לוקחים נגיד בית חרושת קטן או איזו מתפרה קטנה לגרביים, ואומרים, בואו תתפרו לנו גרביים בסטנדרטים כאלה וכאלה, וכמה אתם רוצים כסף על זה, ואז הם מדביקים שם מקסימום ספנסר. אז הגישו כמה מתפרות מועמדות, אחת רצו על כל זוג גרביים, אחת שם רצו דולר, אחת רצה דולר וחצי, אחת רצה 75 סנט. הם בדקו כל האפשרויות, והם לקחו את החברה שרצו דולר, ובאו לחתום איתם חוזה, וכשהם באו לחתום חוזה, פתאום הם רואים בחוזה, החברה הצעירה הזאת שמתקבלת את זה, פתאום רואים שהמחיר שעומד, זה לא דולר, אלא דולר 23 צנט. אז אומרים, יש פה טעות, אנחנו הסכמנו על דולר. אומרים, לא, אנחנו רוצים לתת לכם יותר. למה? אומר, כי כלכלנים שלנו עשו חישובים, והם הגיעו למסקנה שאם אתם תמשיכו בצורה כזאת, ככה, אז בעוד 3 שנים אתם תפשטו את הרגל. או אתם תורידו טיב. אתם תחפשו פתרונות של לעשות חוטים יותר דקים, או או משהו אחר, כאילו אתם תורידו טיב התוצאה. ואנחנו מעוניינים איתכם עסקה לעשר שנים, לא לשלוש. לכן אנחנו מעדיפים שאתם שאתם תרוויחו, אנחנו נרוויח, ויהיה לנו, כאילו, לכם יהיה טוב, גם לנו יהיה טוב. שווה לנו, כדאי לנו. זה דבר שהוא עדיין כדאיות שלנו, וזה את הכדאיות שלכם. 23 סנט נוספים. הם עשו את ההסכם, ובאמת ככה זה היה. אותו דבר, אותו עיקרון, אתה יכול לקחת את זה בכל תחום אחר. למשל, אופניים. אח הקטן לקח בלי רשות אופניים, עשה שם פנצ'ה, חוזר אליך. איך לפתור עכשיו את הבעיה הזאת בשיטת ווין-ווין? הפתרון הוא יכול להיות בזה שהוא יגיד לו, אתה יודע מה? תתקן את האופניים.
תקבל אותם לעוד יום.
סליחה?
שיקבל אותם לעוד יום. את האופניים.
ואז זה פשרה. זו פשרה, לא. אומר ככה. תתקן את האופניים, ומעכשיו הלאה אני מרשה לך לרכב על אופניים כל עוד שאני לא צריך אותם. באותם הזמנים, באותם ימים שאני לא משתמש בהם, אתה יכול לרכב עליהם. קודם הוא לא ירשה לו בכלל, לגעת בהם. אבל כל התיקונים היא עליך. אם אתה עושה פנצ'ר או משהו כזה, אתה מתקן אוטומטית. אבל אתה יכול להשתמש בהם. תבקש ממני רשות, יכול להיות שעכשיו אני לא משתמש, אבל אחר כך אני, בעוד שעה כן אני רוצה להשתמש. אז אתה תבקש רשות, אבל אם אני, לא, אתה יכול להשתמש. אז במקרה כזה, שניהם לא מפסידים, ושניהם מרוויחים. או נגיד מוזיקה, הוא שומע מוזיקה. מה אתה יכול לעשות בווין-ווין? איך לפתור את הבעיה של שני חברים באותו חדר ווין-ווין? תקנה לו, תעשה לו, תביא לו מתנה. MP3. או 4 או משהו כזה. אז עלה לך כל הסיפור הזה, אתה הוצאת שם, יודע, או קנית לו אוזניות, יש לו אולי משהו שם, סטריאו, משהו כזה, אוזניות. אז עלה לך הסיפור הזה, 25 שקל. 100 שקל, כמה זה עולה. לא, זה לא, אתה מבין, זה מדובר פה על השכירות דירה, שם שזה, שם זה עולה אלפים, וחיים, אתה מבין, זה לא, בשבילך זה כלום. מתי אתה מרגיש שאתה מפסיד? כשאתה אומר, וואלה, מה זה? איך זה? מה פתאום? למה מי הוא? כשאתה מחפש צדק, אז אתה מרגיש פרייה. אבל אתה מחפש פתרון. פתרון. מה, בשבילך זה פונקציה שם 150 שקל, שאני יודע כמה זה עולה שם, או 25 שקל, כשמדובר על אתה מוציא על השכר דירה הזאת שם 1,500 בחודש, ואתם חיים שנה, אתה מוציא על זה 20,000 שקל ממילא. אז בשבילך 100 שקל זה פונקציה? זה כלום.
היצא לא עולה כסף.
העצה
שהוא מציע לו לקנות
האוזניות
זה לא עולה. בלי לקנות.
זה לא עולה. טוב, בסדר. אני מבין, אז זה דבר שנכנסים פה מין ויכוחים. אבל אם אתה מביא לו את העצה הזאת, אם אתה מביא לו את המתנה הזאת, אז הוא, כשאתה מביא לו את המכשיר הזה מתנה, אז זה יוצר ביניכם קרבה. אם אתה אומר לו, כך, תקנה לעצמך האוזניות. אתם נמצאים במתח. בסדר, אז גם אתה אומר את זה בחיוך. זה הרבה יותר, אתם תהיו ביחסים הרבה יותר קרובים אם אתה נותן לו מתנה כזאת. אתה מבין, זה סוג, כל השאלה אם אתה אומר, אבל זה לא צודק, זה מה שמפריע לך. זה לא בסדר, זה לא בסדר. הוא צריך היער, אנחנו רוצים לחנך אנשים. אבל המטרה שלך זה קרבה איתו, חברות, אהבה. אז מה, אז למה לא לתת לו מתנה ב-150 שקל? ואז הקשר הרבה יותר טוב יהיה. במיוחד אם זה בעל ואישה בכלל. ואם אותו דבר גם אור, אותו דבר, אור, אז תקנה לו מה יש כאלה פנסים, פנס רק על הדף, אז עוד 50 שקל.
איך עם השבת, עם המציאות שלה, היא לא רוצה לשמור
שבת
והוא רוצה לשמור
שבת, זה יותר מורכב. יש ודאי מצבים כאלה ששם צריכים לחפש את המציאות מורכבת, אבל אני חושב שלא יעלה על הדעת שבן אדם יחלל שבת בגלל אשתו. אין בזה פשרה. זה דברים כאלה שזה, יש מצבים כאלה שהתינוק אי אפשר לחלק לשתיים, כמו בעצם משפט שלמה. אז אין פה פשרה שכזאת. מה שהוא מציע זה פשרה. אז יכול להיות, האפשרות היא אחרת, זה שהם יסכמו ביניהם באותם הדברים שמדעים שומרים שבת, אין ספק שהוא לא עובר עבירות. אם זה בשבילו איזה עקרוני, אם זה דבר שהוא חייב, שזה חיים שלו. אז אם זה לא הולך, אם הוא יהיה חייב, אז אין איזה פתרון כזה. אבל יש פתרון וין-וין, שהוא ייתן משהו אחר שיהיה לה יותר טוב, משהו, דברים אחרים, ששם הם לא מפסידים. וכן, למשל, אם הם ייסו לבית מלון ביום שישי, אז יהיה להם פעם, אז יהיה לה יומיים בבית מלון משר יום אחד. זה אולי זה הווין-וין שלה. כן?
אתה אומר בעצם שלא צריך לחפש צדק בפתרונות?
נכון, בדיוק.
כאילו, כי אם אני בעצם קונה לה, למשל, הרחמה הזאת של המוזיקה, אני מסתכל על זה ככה שהוא זה שמפריע, אז
מן הסתם, אני לא זה שצריך לקנות את האוזניות. נכון, זה בדיוק מה שאני הסברתי לכם. זה בדיוק העניין. שאנחנו לא רוצים לחנך אנשים. אנחנו לא עוסקים בצדק.
למה שאני אקנה את האוזניות?
הוא
זה שמפריע.
אז נכון, למה מה קרה? נכון? אז זו השאלה, למה מה קרה?
אז מה זה הוקר פה?
אז בסופו של דבר, 95% לפי הרול הנדריקס, 95% מהאנשים נשואים לא מאושרים בחיים המשפחה שלהם. לכן מתגרשים. כי הם חושבים בצורה הקלוקלת הזאת. למה אני? ואני מה שמציע לכם זה לשנות ראש, כן, דיסק, כמו שאומרים, כן? לשנות כל הדיסק, דיסקט, איך אומרים זה, כן? לא דיסקט, איך אומרים?
הרד
דיסק, כן, הרד דיסק זה פה, כן? צריך לשנות את ההרד דיסק שלכם, פשוט לחשוב בצורה אחרת, שהמטרה היא לא לעשות צדק, לא לשם כך אתם התחתנתם.
אז הוא אבל... הוא עדיין יוצא
מופתד בהרגשה
שלו לפחות, כאילו שמה, שאני
איזה שיקנה
לו את
ה... אז זה בדיוק מה שאני מסביר, שאם הוא מספיק חכם, אז הוא לא מרגיש שום מופסד, הוא מרגיש כיף, מה? אתה פעם נתת בחיים שלך מתנה למישהו? נתת, נכון? מה, הרגשת פרייר?
לא,
כי הוא מחזיר לי, נכון?
לא.
אני נותן לו יום הולדת, והוא נותן לי ליום הולדת. לבר מצווה. לא, סתם, מתנה, ככה. נתת? היית פרייר?
לא.
לא, אז הוא נתן גם פה.
זה
העניין
שאין מישהו שבעצם מעורר בך התנגדות, אז אין לך בעיה להביא לו את המתנה. ברגע שמישהו מעורר בך את הקונפליקט הזה.
נכון. אז אנחנו לומדים כאן שאתה לא תגיע לזה שהוא מעורר בך התנגדות. ברגע שהוא מעורר התנגדות, אתה אומר, אבל זה לא צודק, ואתה אומר, יצר הרע, תפסתי אותך. זה יצר הרע אומר לך ככה. הוא מלמד אותך להיכנס למאבק. ואתה אומר, לא, אני מעוניין להמשיך לגור בדירה הזאת, במקום הזה, קרוב לעבודה, ולשלם מחיר נמוך, ועם בחור הזה סך הכל הוא בסדר. רק ביחד, הוא שומע רדיו, מוזיקה, אני יודע מה מפריע, אז צ'ק צ'ק אני פותר את זה.
אבל מה זה צדק צדק תרדוף? כי הוא בעצם מנסה להגיע...
זה בבית משפט. זה כתוב, מה שאתה אומר, צדק צדק תרדוף, זה כתוב לשופטים.
אבל החוכמה בחיים היא גם להיות צודק וגם להיות חכם, זה הגדולה של בן אדם, שהוא גם מגיע לרמה של חוכמה כמו שהרב אומר.
כן, אתה זוכר מה שאמרתי, אני עונה על השאלות. אם יש לך שאלה, אני אשמח לענות. אם יש לך דעה שלך, אני אשמח לכבד דעה שלך. זאת אומרת, אני מכבד, אני לא נכנס איתך לוויכוח. אתה חושב אחרת, שיבושם לך, כאילו... בהצלחה, תמשיך בדרכך.
טוב, אז אני אשאל, אז למה כתוב פעמיים צדק צדק תרדוף?
כי זה צריך מאוד מאוד לרדוף. בבית משפט.
רק בבית משפט?
רק בבית משפט. כן, בבקשה.
שאפשר לדוגמה של ההשמה, ההשמה זה דוגמה מאוד קיצונית, אבל השעה הזאת, שאוקיי, יש צד אחד שיותר דתי, אני יש לך יותר דתי, או שאני לא יכול לבטר, אז זה יכול גם להגיע לדברים הרבה יותר שונים, אז סיום, אני דתי, אני לא יכול לבטר על סיום.
כן, נכון, לכל, אני מבין, נכון, לכל אדם יש קו אדום שלו, וזה קו אדום שהוא, זאת אומרת, אם זה צניות זה קו אדום שלו, אז הוא יגיד לה, תשמעי, יקירתי, זה קו אדום שלי, אם יהיה ככה, זה עובד, לא יהיה ככה, אז להתראות, אבל לכל אדם יש קו אדום אחד, שתיים, אם יש לו הרבה קווים אדומים, אז הוא חולה נפש.
יש לו קריאה קווים אדומים.
אז זהו, אם יש לו, אם יש לו הרבה קווים אדומים, זה אומר שהוא לא נורמלי. זה אנשים חולי נפש שיש להם הרבה קווים אדומים. אדם נורמלי יש שני קווים אדומים. זאת אומרת, הוא אומר, זה נגד הלכה, זאת אומרת, לי אסור לעשות ככה. נגיד, אתה אומר, לי לעשות, אני לא יכול לנסוע בשבת, אני לא יכול לאכול לא כשר. אז יש דברים שזה כשרות, טהרת המשפחה וחינוך ילדים, שבת. אלו דברים שהם בסיסים. אי אפשר, זה לא זז. עכשיו, מה היא עושה, איך היא מתנהגת? זה שאלה אם אתה, אם זה בשבילך, קו אדום או לא. אבל רק שנייה, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, ואנחנו לא נספיק להגיע לפתרון חמישי. פתרון חמישי, וזה פתרון כן אידיאלי. פתרון רביעי, דיינו, וין וין, זה פתרון תועלתי. הוא פתרון ששווה, כדאי לך ככה לעשות. אבל עדיין זה דבר שהוא רק פרגמטי. זאת אומרת, זה דבר שהוא בעצם, אין פה אהבה, אין פה משהו אידיאל. אין משהו אידיאלי, לכן זה לא פתרון הכי טוב. פתרון הכי טוב, לעניות דעתי, חמישי, והוא כמובן הכי קשה, זה הנחת יסוד שכל דבר שקורה בינינו, זאת בעיה שלנו. זה אף פעם לא בעיה של אחד מהצדדים. למשל, היא לא יודעת לבשל מספיק טוב, זה רק בגלל שאתה לא יודע ליהנות מהאוכל שהיא מבשלת. יש פה בעיה שלנו, זה לא בעיה שלה שהיא לא יודעת לבשל. זאת אומרת, כמו שאמר רבי לוין, הרגל של אשתי כואבת לנו, אז ככה זה גם בזבזנות של אשתי כואבת לנו. לא שאת בזבזנית, לא שאת לא יודעת איך לשמור על הכסף, זה בעיה שלנו. למה זה בעיה שלנו? כי אם אתה היית מרוויח קצת יותר, אז לא הייתה בעיה כזאת. זה לא בעיה שלה. נכון שהיא מבזבזת, אבל נכון שגם אתה שלמזל, ואתה לא יודע לספק אוכל ומספיק כסף לאשתך. זה לא היא לא יודעת לשמור, זה אתה לא מביא כסף. אז זה ביחד, יש לכם בעיה. שלמה זה להיות של בעלי כואבת לנו. בזבזנות של אשתי כואבת לנו. אז יגיד, שלמה זה להיות של בעלי כואבת לנו. זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים פה אשמים. כמו מחלה, אם יש לה מחלה, אז מה, היא אשימה עכשיו שיש לה מחלה והיא עכשיו לא יודעת, היא עכשיו לא מטפלת בילדים ואתה צריך להביא אותם כל בוקר לבית ספר, אתה צריך לנקות, אתה צריך לשטוף כלים, אתה צריך... מה? מי אשם עכשיו במצב הזה? היא. מה, היא אשימה? היא לא אשימה. זאת אומרת, כל בעיה, אתם פותרים את זה כבעיה משותפת, בעיה שלנו. זאת אומרת, כמו מחלה, ככה גם בזבזנות, ככה גם היכולת שלך להרוויח, וזה של אוכל הזה לא טעים לך. למישהו אחר זה היה טעים מצוין. לא, אין פה משהו ש... אז אין אשמות, אין ויכוחים, אלא אנחנו ביחד פה פותרים. פותרים משהו תמיד ביחד. בו מחפשים פתרון משותף. ואני חושב בגדול שזאת גם הסיבה לנישואים. נישואים זה יכולת שלך לצאת מפרטיותך. אתה לומד איך לצאת ממה ש... מה שאתה, הפרטיות שלך. עכשיו, האם הגישה הזאת שעכשיו אמרתי לכם, היא מתאימה בין שני אנשים זרים? נגיד, אתה נסעת רוורס, בום, דפקת אוטו של מישהו אחר, שברת לו פנס. ואז אתה אומר לו, זה בעיה שלנו, בעיה משותפת. בוא נחפש פתרון יצירתי. איך אתה תתקן את זה? בוא, בוא, חצי, אתה, חצי, אני, זה בעיה שלנו. כן. נעשה פשרה, כן. האמת היא שזה נשמע, מה שאני עכשיו אומר לכם, זה נשמע מצחיק. למה? כי אנחנו מתייחסים לשני כזר. אבל אם אנחנו נתייחס ככה לכל בני אדם, דבר הזה הוא נקרא גאולה. ואהבת לרעך כמוך. כשאנחנו נחיה ככה עם כולם, זאת הגאולה. וככה הייתי, ככה הדוגמה הזאת, הדבר הזה ייראה. כל עם ישראל יהיה עם של פריירים. ונכון, נכון. זה נקרא ביאת המשיח, בדיוק. כולם יהיו פריירים. ואני כבר התחלתי, לקחתי לעצמי אפילו שם משפחה כזה.